בבית המשפט הבינלאומי של אלכסנדרוס מוקדון, שיש שם טענות נגד עם ישראל. ראינו את הטענה של צאצאי הכנענים על הארץ, ועכשיו באה טענה חדשה של בני מצרים. שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישפילו. זאת אומרת, המצרים הפקידו בידי בני ישראל כלי חסד וכלי דת, ואז באים צאצאיהם של המצרים לפני אלכסנדר עם הטענה, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. לפני כ-15 שנה, משהו כזה, עורך דין מצרי בן זמנל העלה את הטענה הזאת בשיח בינלאומי, דרש את התשלום בחזרה של הזהב מישראל הוציאו ממצרים. האמת היא שגם כשהיה הסכם השלום עם אנואר סאדאת, אז גם כן הייתה טענה כזאת, לא בדיוק על הכסף והזהב שנתנו, אלא על ממצאים מצריים, ארכיאולוגים מצריים, שמדינת ישראל לקחה והייתה ונדרשה להחזיר. מה עלה עם זה? אני זוכר. בכל מקרה, הטענה הזאת מופיעה מדי פעם במהלך ההיסטוריה. אפשר להבין את עומק הטענה. אפשר לקחת את זה כאיזה סיפור משעשע, סיפור אגדי, חמוד. לקחתם זהב, תחזירו את הזהב. אבל נראה שיש פה משהו הרבה יותר רציני מזה. הזהב שהוצאנו ממצרים, למה שימש? יש פה, נאמרו כאן שלוש תשובות בקהל. יש מי שעונה לעגל, יש מי שעונה למשכן, ויש רוב דומם. רוב דומם שלא נתן תשובה, זה בסדר, אי אפשר שכולם יענו. התשובה הנכונה היא הרביעית, זה שימש בשניהם, גם לעגל וגם למשכן. עכשיו, נשאלת השאלה, למה זה בכלל קרה, הסיפור הזה? הסיפור של הגלות הוא בכלל סיפור מאוד משונה. הסיפור של הגלות זה שהיינו בארץ ישראל, יצאנו לחוץ על הארץ, חזרנו לארץ ישראל. אז מה הרווחנו? חזרנו לנקודת האפס. התשובה נמצאת בפרשת לך לך. ויאמר אל אברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אז מה הרווח של הגלות? המאזן הכולל. המאזן הכולל הוא כסף. כלומר, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם אהובי, באתי לספר לך שהילדים שלך יסבלו הרבה מאוד, אבל אין לך מה לדאוג, כי בסוף יהיה הרבה כסף. אם אנחנו כן לוקחים ברצינות את פסוקי התורה, יוצא שכל העניין של הגלות הוא הרכוש הגדול. וצריך להבין מה זה הרכוש הגדול הזה שאנחנו נוציא ממצרים. כי זה דבר, הייתי אומר, מהותי. התורה חוזרת על זה. גם בדברי הקדוש ברוך הוא אל משה בסנה, וגם הסיפור הלכה למעשה בפרשת בו, כשישראל הוציא ממצרים. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילו. וינצלו את מצרים. אם כן, אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא מהות. גם בספר ישעיהו נאמר, וינקת חלב גויים ושוד מלכים תינקי, כלומר, זה חלק מתהליך הגאולה שאנחנו לוקחים מן האומות רכוש מסוים. צריך להבין מה זה הרכוש הזה. כדי להבין, אז אני שוב חוזר למה שהתחלנו לדון בו, למה שימש הזהב שיצא ממצרים. הוא שימש לעגל והוא שימש למשכן. בואו נתמקד ברגע אחד בזהב ששימש למשכן. המשכן הביא לעולם את נוכחות הבורא בעולמו. השראה שכינה. זה אומר דבר עצום, שהזהב של מצרים מסוגל להביא את השראת השכינה בעולם. כי הזהב זה כל התרבות כולה, בצל החוכמה, בצל הכסף. הזהב של מצרים הוא לא רק מתכת, הזהב של מצרים הוא הנשא של התרבות המצרית. ובתוך התרבות המצרית יש הרבה מאוד תכנים של קודש, מה שחכמי הקבלה מכנים בשם ניצוצות של קידושה. או אם נגיד את זה בשפה רציונלית, יש מכלול ערכים. יש ערכים שנמצאים בתוך התרבות המצרית, גנוזים שם. והתפקיד שלנו זה להשתמש בהם, בערכים האלה, כדי להביא להשראת השכינה. אבל אנחנו יודעים גם שחלק מן הזהב הזה משמש לעגל. מה זה אומר? זה אומר שבתוך התרבות המצרית יש תערובת. יש תערובת של ערכים חיוביים, יחד עם הרבה מאוד ערכים שליליים. אי אפשר ששכינה תשרה בתוך זהב מעורבב. או כמו שמשה עונה לפרעה שאומר, לכו עבדו לאלוהיכם בארץ, עונה משה, הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלון, בוא תיתן לנו לעשות את זה רחוק, דרך שלושת אלפים. כלומר, אם יש לי זהב טהור עם זהב פסול מעורבבים זה בזה, אני צריך לקחת אותם למעבדה, את כל הזהב, ולעשות הפרדה. איפה המעבדה הזאת? במדבר, מחוץ למצרים. מי הם שפני הניסיון, העכברים המשמשים לניסוי הזה, האלוהי הגדול של הפרדת הערכים זה מזה? אנחנו בני ישראל, אנחנו בעלי חיים בתוך ניסוי אלוהי רחב ומדהים. נשאל השאלה, מי מרוויח מהסיפור הזה? נראה שהיהודים לא כל כך מרוויחים מזה, שילמנו מחיר כבד בגלל כל התפקיד הגדול הזה, 3,000 שמתו בהם במעשה העגל, אבל בכלל במהלך ההיסטוריה עבודתנו כמבררי הערכים של האנושות הטילה עלינו הרבה מאוד ייסורים. אז מי מרוויח מזה? בפשוט הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה. איך אנחנו אומרים בהלל? לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחה אתם תבואות, למה יאמרו הגויים האלה? כלומר, למען השם, על מנת שתהיה לו אפשרות להשרות את שכינתו בעולם, צריך שתהיה קבוצה אנושית, סיירת, שתיקח על עצמה להפריט את הערכים זה מזה. אבל יש עוד מישהו שמרוויח, לא רק הקדוש ברוך הוא, אלא מצרים מרוויחה מזה. כי בזכות העבודה של בני ישראל, יש שארית, יש יד ושם למצרים בעולם. אם אנחנו נשאל את עצמנו, מה השארית האחרונה, מה השריד האחרון של מצרים העתיקה היום? פירמידות זה לא חי, מומיות זה מת, אני מחפש משהו חי. מי שחי זה עם ישראל. כלומר, אנחנו המצרים. העשרים האחרונים בעולם. כלומר, הזיכרון, ההצבחה של התרבות המצרית העתיקה, מצויה בזהות שלנו, אפילו בדרך שלילה. כמות אדירה של מצוות יש לנו, שכולם זכר ליציאת מצרים. לפעמים במפורש, לפעמים לא במפורש. זכר ליציאת מצרים. מי שנושא בקרבו את זכר ליציאתו במצרים, מציע את מצרים. ויש מה ש... אגב, התורה קוראת לנו, קוראת למצרים קור הברזל. הקור יוצקים בתוכו את המתכת, והמתכת מקבלת את התבנית של הקור. אומנם באופן הקור, אבל דרך מה שעושית מן הקור, אתה יודע איך הקור היה נראה. לכן אין פלא שיש במצוות התורה הרבה מאוד זכר ליציאת מצרים. למשל, אנחנו מניחים כל יום תכשיט מצרי בראשנו. נכון?
זה מצרי.
זה מצרי? ודאי שזה מצרי. האם כבודו ראה אי פעם במוזיאון עתיקות מצריות? אני מתאר לעצמי שכן. ואם לא במוזיאון, אז באלבום. ומה יש לפרעוני מצרים בדיוק במקום של תפילין של ראש שלנו? יש להם נחש קטן. זה התפילין שלהם. והתורה אומרת, זכר ליציאת מצרים תניח משהו בדיוק באותו מקום. רק שאצלם זה נחש, כלומר, עגול. אצלנו זה תפילין, כלומר, ישר. כלומר, התורה משתמשת בתשתית התרבותית המצרית ומיישרת אותה. נותנת לה אופי מוסרי, קו ישר, קו עגול, שזה הטבע, וכדומה. הבאתי רק דוגמה אחת, כי הדוגמה הזאת היא מאוד בולטת. כן, הבאתי דוגמה אחרת אולי. כשאנחנו נמנעים מלבישת שעטנז, רגילים לומר שהתורה לא נתנה את הטעם של מצוות שעטנז. האמת היא שזה מובן מאוד. מדוע התורה לא אמרה את הטעם של איסור שעטנז? בגלל שעבור יוצאי מצרים זה היה ברור כשמש. כן, מדוע לא ללבוש שעטנז? המצרים לא לבשו שעטנז, לא נכון.
לא?
לא. לא. היה ניסיון יפה, אבל לא נכון. המצרים לבשו משטר. והעברים, בתור רועי צאן, לבשו צמר. אז התורה אומרת, לא תלבש צמר ופשתים יחדיו. כל אדם שיצא ממצרים מיד מבין על מה מדובר. אל תערבב לי מצריות עם עבריות. זה דבר פשוט. לכן זה כל כך פשוט שהתורה לא ראתה לנכון להסביר מדוע. כלומר, במניעת לבישת שעטנז, אנחנו מנציחים נתון היסטורי שחלף מן העולם. היום המצרים לא לובשים פשתן. אבל זה מה שהם לבשו. אז עיקר יוצא לפי זה, שכאשר אנחנו לוקחים את הזהב...
הכהנים
לבשו
פשתן.
מי? הכהנים שלנו לבשו פשתים וצל. כן, האבנז בנוי משעטנז. כי בקודש העליון אפשר לחבר את שתי התרבויות. אבל במציאות הגלויה אנחנו לא מסוגלים, חוץ מאשר בציצית. עכשיו, אם כך, יוצא שבכל דור ודור אנחנו עוברים בין תרבויות גדולות שהולכות וחולפות מן העולם, ואנחנו מצילים את זיכרונם דרך הניצוצות שאנחנו מעלים מהן. למשל, אנחנו האחרונים שעדיין משתמשים בשמות של החודשים הבבליים. החודשים הבבליים זה כולם שמות של אלילים. תשרי, מחשבן, כסלו, כל זה שמות של אלילים. תמוז גם ידוע, וכדומה. כלומר, בזכותנו משהו מבבל העתיקה נשאר. משהו מיוון, משהו מרומא. כל זה נמצא בתוכנו. אז יוצא לפי זה שכאשר אנחנו לוקחים זהב מן האומות, אנחנו מטיבים למי? לעצמנו או לאומות? בדיוק הדיון בין גביהה בין בסיסה לבין המצרים בפני אלכסנדר מוקדון והגדה שאנחנו קוראים כאן. אז אני חוזר עכשיו לטקסט. שוב פעם אחת, באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו, הרי הוא אומר, מה שנתן לכן בני מצרים והשם, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אמר, תביעה ונכנסה לחכמים, תנו לי רשות ללך לדון עם האמת אלכסנדרוס, אם ינצחו נאמרו להם אדיוט שבאנו מצרפן, ואם אני אנצח אמרו להם, תורת משה רבנו, נצחתכם. אגב, עולה פה שאלה, הרי בדיון הקודם, שהיה מול בני כנען, כבר אז, גביעה בן תסיסה אמר לחכמים, אם ינצחוני, אמרו להם, אידיוט שבנו ניצחתם, ואם לא, אמרו להם תורת משה. למה הוא צריך לחזור עוד פעם על ההצעה הזאת? כי כל פעם צריך לבקש רשות. אמרו כל דיון, אל תלך מדעתך בשם עם ישראל. נתנו לו רשות, והלך ודען עם האם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו, התורה. כלומר, בתורה שלכם כתוב שלקחתם מאיתנו כסף וזהב. אמר להם, אני לא אביא לכם ראייה אלא מהתורה. כלומר, אם זה המגרש שבו אנחנו נפגשים, אז צריך לקחת את התורה בתור הסמכות. מעניין, יש בספר הכוזרי משהו דומה. כשמלך כוזר אומר לחבר, אל תתגאה על אומתך, בשם אומתך, שהרי שמעתי שעשיתם עגל באותם הימים שקיבלתם את התורה, ועבדתם לא ולא לאלוה. אומר לו החבר, תשים לב שמקור האינפורמציה שלך, שעשינו עגל, זה אותה תורה שאומרת שהשם בחר בנו. כלומר, אם אתה אומר שמוע, שמעתי שעשיתם עגל, זה כאילו שאתה בא בשם איזה מקור חיצוני שבא להקשות על התורה. אבל עונה לו החבר, אתה לא יכול לטעון את זה. כי הרי אותה תורה שאומרת שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל, היא אותה תורה שמספרת לנו את המעשה של העגל, אלמלא התורה לא היינו יודעים על זה. כלומר, שברור שהתזה של התורה היא שמעשה העגל איננו סותר את בחירת ישראל. גם פה, אתה מביא לי מן התורה שלקחנו כסף לזהב, אז זאת קושיה מוסרית עלינו בשם אותה תורה שאומרת שזה בסדר שלקחנו את הכסף לזהב. בואו נראה. שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אגב, ברור שזה לא נכון כל מה שכתוב כאן. לפי חז"ל, זה לא היה 430, וזה גם לא היה כל הזמן 60 ריבו, וזה גם לא היה שיעבוד כל הזמן, וכו' וכו'. אבל מאחר והשימוש היה בפסוקים מן התורה, אנחנו רשאים לקחת את הפסוקים כפשוטם ולהקשות מהם. המצרים לא יודעים חשבון. אני אצטרך להגיד לך שהמצרים הם כנראה אלה שהמציאו את מדע טריגונומטריה. אמנם הם לא אוהבים שקוראים לזה סינוס וקוסינוס, אבל הם חשבונות דווקא הם ידעו טוב טוב. ובגלל זה האדריכלים שלהם היו מסוגלים לבנות את הפירמידות האדירות של חפרן וחאוס וכו'. אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, החזירו לו תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן שלושה ימים, נתן להם זמן, דרכו ולמצאו תשובה, ויחפו סתם של גבות וחרמי של גבות, וברכו אותה שנה שביעית הייתה. זה דיברנו על זה גם בפעם שעברה, לא נחזור על זה. עכשיו אם כך, יש לנו פה שני דיונים, אחד לאומי של בני כנען, השני כלכלי של בני מצרים. ואז יש לנו פה עוד דיון. ושוב פעם אחת, באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. לפני כן היה לנו כנעני, עכשיו יש לנו ישמעאל כתורה. אמרו לו, ארץ כנען. מה עם ארץ כנען? הרי כנען זה לא השם, לא של ישראל ולא של ישמעאל. אז ברור שהדיון הוא לא על הכנעניות העתיקה. למרות שיש תזה פלסטינאית של אדם בשם חנה סיניורה, טען בדוקטורט שלו שהפלסטינאים הם צאצאי הכנענים והפלישתים. ירוסלם. אבל בכל מקרה פה הדיון הוא אחר. אמרו לו ארץ כנען. מה ארץ כנען? שלנו זה שלנו. זה טענה חדשה. שלנו ושלנו. בזמן שהדברים האלה נכתבו בתלמוד, הטענה לא הייתה אקטואלית. אבל רואים שלתלמוד יש רוח הקודש. והוא מביא לפנינו טיעונים שבמהלך ההיסטוריה עשויים להיטען. ייתכן שגם היה דיון כזה לפני אלכסנדר, אני לא יודע מה, כמה זה היסטורי, עד כמה זה לא היסטורי, אבל הטענה הזאת היא מאוד מעניינת. מה פירוש הדבר, ארץ כנען שלנו ושלכם? איפה ראים בכלל שני לאומים על אותה ארץ? זה דבר מאוד מאוד תמוה. מה התוכן של הטענה? בואו נראה. דכתיב, ולתולדות ישמע את בן אברהם. וכתיב, ולתולדות יצחק. פה צריך להבין מה זה אומר. מה זה להיות בן אברהם? הרי בפרשת וירא, כאשר הבן של הגר המצרי מצחק, אז שרה אומרת לאברהם, תשמע, זה לא עסק, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אז בעצם, איך שרה מכנה את ישמעאל? בן האמה. ואיך היא מכנה את יצחק? בן שלי. יוצא שלהגר יש בן, לזרה יש בן. מה יש לאברהם? כתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, על אודות בנו. מי הוא בנו? ישמעאל. כלומר, אומרת שרה לאברהם, אתה צריך להחליט מי הבן שלך. האם הבן שלך זה ישמעאל או הבן שלך זה יצחק? אז אברהם יש לו נטייה לראות בישמעאל את בנו. ואז השם אומר לאברהם, עד ירא בעיניך על הנער ועל המטרה. כלומר, הוא לא בן, הוא נער. אחר כך, כל אשר תאמר לך שרה שמה וכולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגו ישימנו כי זרעך הוא. אפו, זה דבר מעמד מאוד מעניין, להיות זרע בלי להיות הבן. אבל גם ביצחק יקרא לך זר. גם יצחק עוד לא ברור מי הוא, האם הוא הבן או לא הבן. כלומר, אפשר לומר שלאברהם יש צורך בבירור. מי בבני, מי בתוך זרעו יקרא גם בנו. להיות בן אברהם, אם כן זה לא רק עניין ביולוגי, כי העניין הביולוגי זה להיות זר. זרעך, זרעך הוא יקרא לך זרע. זה בסדר, להיות זרע זה נתון ביולוגי. אבל להיות הבן, הכוונה להיות ממשיך דרכו. עכשיו, בעקדה, יש באמת דיון שלם, אם אנחנו רואים, לפי חז"ל, שני הנערים שהלכו עם אברהם הם ישמעאל ואליעזר. יוצא של העקדה יוצאים ארבעה גברים וחמור אחד. מה המשותף בארבעה הגברים? כולם נימולים. כולם נימולים. אברהם נימול, אליעזר, ישמעאל ויצחק מעולים. אבל כל אחד מהארבעה מסיבה אחרת. אברהם נימול בגלל שהוא זה שקיבל את המצווה. אליעזר נימול כי הוא עבד אברהם, עבדים נימולים. יצחק נימול כי הוא בן אברהם, בנים נימולים. וישמעאל ספק, האם בגלל שהוא בן אמה כאבן, או בגלל שהוא הבן כבן. בקיצור, כשיש משהו קונפליקטואלי, מה שעושים, מכניסים לוועדה אחת את כל הנוגעים בדבר. לכן אברהם לקח את כולם איתו כדי להחליט מי הוא בן. כן, וההכרעה נעשית בזמן העלייה אל ההר. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני. לראשונה בחייו אברהם מכנה את יצחק בשם בני. אם כן, יצחק הוא הממשיך. הדבר הזה יש לו השלכה. כי אם יש תפקיד של ממשיך דרך לבן, הוא זקוק גם לכלים המאפשרים את מימוש הייעוד הזה. והנה הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם ארץ. לזרחה נתתי את הארץ הזאת. אז מי שנקרא בן אברהם, על מנת לממש את הייעוד של אברהם, צריך את הארץ. ואז באה הטענה של בני ישמעאל, היא טענה דתית, ערכית, לא טענה לאומית. אם היות יצחק בן אברהם זה מזכה אותו בארץ, הלא גם ישמעאל נקרא בן אברהם, וגם הוא ממשיך דרכו של אברהם. ולכן, בתור ממשיך דרך, הוא צריך את הארץ, בדיוק כמו שיצחק צריך את הארץ. זה בעצם הטענה כאן, כולנו בני אברהם, ואברהם אבי המאמינים, והמאמינים האלה זקוקים לארץ כנען, אם כן, ארץ כנען שלנו ושלכם. טענה דתית. לא טענה לאומית כמו הכנען. אמר להם גביה בגניסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עם מהם מפני הניסנות ומדוד, אם ינצחו נאמרו אידיוט שבאנו מצחתם, אם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבינו מצחתם. נתנו לו רשות, הלך ודן עם מהם, אמר להם, אולי שמעתם כבר את הטקסט הזה, מאחן אתם מביאים ראייה, אמרו לו מן התורה, אמר להם, אף אני לא אביא ראייה, אלא מן התורה. וכאן יתחיל דיון לא פשוט בכלל, שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולפני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. המשך הפסוק, וישלחם מעל יצחק בנו, ועודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. טוב, ואז יש כאן טענה, אב שנתן אגפים לבניו, האמת היא שהגרסה כאן, הגרסה הנכונה זה לגטין. לגטין זה בא מהלטינית לגטום. לגטום בלטינית זה צבא. צבא. אז זאת אומרת שאדם שכבר העביר את הצבאה לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה הזה כלום. כלומר, מה טוען גביה בנתיסה? אומר, אברהם עשה חלוקה של הרכוש, ואת כל אשר לא נתן ליצחק ולבני הפלגשים נתן מתנות. טוב, זה פורמלית מובן, אבל זה עוד לא לגמרי מובן. אני רוצה להבין את אברהם. מדוע אברהם נותן את כל אשר לו ליצחק ולפני הפלגשים מתנות? גם אני לא בדיוק הבנתי איזה מתנות הוא יכול לתת אם הוא נתן את כל אשר לו ליצחק. לא נשאר כלום למתנות. אלא אם כן אומר שהוא נתן את המתנות לפני כן. אז כאן אני צריך להיכנס קצת לעומק השאלה, מה זה רכוש? וייתן אברהם את כל אשר לו. מה פירוש הדבר שמשהו שייך לי? זה דיון שדנו עליו בראשית התורות הסוציאליסטיות. למשל, אחד מראשוני הסוציאליסטים, ההוגה פרודון. היה יריב של מרקס בניסוח העקרונות הסוציאליסטיים. הוא אמר, הבעלות זה גזל. זה גזל. כלומר, כל מה שיש בעולם שייך לכולם. באופן בסיסי יש קומוניזם מוחלט. כל הרכוש שבעולם שייך לכל בני האדם כולם. לכן, ברגע שאדם הקיף חתיכת אדמה ואמר, זה שלי, כאן התחיל העוול. והתורה לא חושבת כך, התורה מלמדת שיש דבר כזה רכוש, ולכן יש איסור גזל, שהוא אפילו הייתי אומר האיסור הראשון שבנה את החברה האנושית. איך אני יודע את זה? פשוט כתוב בפרשת ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה אדם כי יקריב מכם? היה אפשר להגיד איש כי יקריב מכם. אומר המדרש, כמו אדם הראשון שלא הקריב מן הגזל, כי הכל היה שלו. ולכן בעצם אדם כי יקריב מכם זה בא לאסור גזול למזבח. מעניין שכנראה המדרש רואה באיסור גזלה או בהמצאת הבעלות ראשית התרבות האנושית. טוב, בכל מקרה, אדם כי יקריב מכם, זאת אומרת, הגזל הוא הבסיס של התרבות האנושית. אז כאן אנחנו צריכים לברר מה פירוש הדבר של האמירה, החפץ הזה שייך לי. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהמושג של בעלות הוא דמיון. כשאני אומר שחפץ מסוים הוא שלי, לפני שקניתי אותו הוא היה בדיוק כמו שהוא אחרי שקניתי אותו. לא השתנה שום דבר בחפץ. גם בי לא השתנה כלום. לפני שרכשתי, אחרי שרכשתי, אני אותו אדם. אז מה גרם שחפץ מסוים הוא שלי? זה מוסכמה, זה מוסכמה חברתית. ולכן, זה סוג של בלוף. בלוף קדוש, אבל בלוף. אז זאת אומרת שדבר ששייך לי, אני בעצם יכול גם למכור אותו. והוא מסכים להיות שלי. הוא הופך להיות של הקונה. ואני הפכתי להיות המוכר. אז מתי אני יכול להגיד שמשהו שייך לי באמת? רק בדברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לי. כי הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, הוא גם יוצר את המציאות. ואז יוצא שכאשר אברהם נותן ליצחק את כל אשר לו, מה באמת שייך לו, לאברהם? רק מה שהשם נתן לו. ומה הדבר שהשם נתן לו? את ארץ ישראל. יוצא לפי זה שכשכתוב ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, הכוונה לארץ ישראל. כל השאר זה לא שלו, זה לא אשר לו, זה דברים שעוברים דרכו, זה מתנות. ולבני הקדשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. עכשיו, אבל זה עוד לא בסדר. קודם כל התחלתי להבין, כל אשר לו זה ארץ ישראל, מתנות זה כל השאר. אבל למה אברהם לא ייתן חצי ארץ ישראל ליצחק, חצי ארץ ישראל לישמעאל, וגם המתנות יחלק חצי חצי? למה? הארץ לזה, המתנות לזה. אז כדי להבין את זה צריך לעשות קצת היסטוריה של פרשת לך לך. מה היה החלום של אברהם אבינו עד גיל 75 לפני שהשם נגלה אליו? אברהם היה עסוק עד גיל 75 בהפצת אמונת הייחוד בעולם כולו. אברהם היה מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. כלומר, הם פעלו לשם הקמת דת קוסמופוליטית מונותאיסטית, ללא הבחנה בין לאום ללאום. אפשר לומר במידה רבה שזה החלום התיאורטי של האסלאם. האסלאם טוען לפחות שהוא דת קוסמופוליטית מונותאיסטית המיועדת לכל בני האדם. אמנם השיטות שבהן הוא משתמש מגלות צדדים אחרים של הנפש, אבל באופן עקרוני קטן, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם בגיל 75, מה הוא אמר? אמר לו, לך לך. הוא אמר, תעזוב את כל זה, עכשיו אנחנו עוברים לתוכנית חדשה. התוכנית החדשה היא הקמת אומה, ואיתך לגוי גדול. ואז עד עכשיו אפשר לומר, עסקת במה שנקרא קדושת הפרט. אתה רצית לקדש את החיים של כל פרט ופרט בעולם. עכשיו עכשיו אנחנו נעשות משהו אחר, קדושת הכלל, קדושת המדינה, המסגרת הקולקטיבית. ברור שאם מדובר קדושת הכלל, קדושת המדינה, צריך גם טריטוריה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לארץ פלודית ושם תקים את המדינה. עכשיו נשאלת השאלה, האם אברהם מימש את התוכנית האלוהית? אפשר לומר שאצל אברהם יש מתח מתמיד, ואם היה לנו זמן היינו רואים את זה בפסוקי פרשת לך, בין התוכנית הראשונה שהייתה לו לבין התוכנית שהקדוש ברוך הוא הגיע לה. ולכן לא בכדי יש לאברהם שני בנים, ישמעאל ויצחק. הבן ישמעאל תפקידו להמשך התוכנית שהייתה לאברהם לפני ההתגלות, ואילו יצחק מקיים את התוכנית של הקדוש ברוך הוא אחרי ההתגלות. וזה בדיוק מה שכתוב בפרק י"ז של בראשית, ולישמעאל שמעתיך גם הוא יהיה לגוי גם הוא יגדל, 12 נשיאים, והנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרפאתי אותו במאוד מאוד, 12 נשיאים יונית ושמתי לגוי גדול, ובריתי אקים את יצחק. כלומר הברית של הקדוש ברוך הוא שהיא קדושת הכלל תתקיים ביצחק, והחזון של אברהם של ריבוי מאמינים בעולם תתקיים על ידי ישמעאל. לפי זה מובן, מי שצריך לקיים את הברית צריך ארץ, לכן הארץ היא יצחק. אבל מי שהתפקיד שלו הפצת האמונה בעולם, אז אדרבה, הוא צריך שלא תהיה לו ארץ. שורשים לאומיים מפריעים לתוכנית האוניברסלית. ולכן אברהם, כשהוא נכון, ישמעאל הוא בן אברהם, אבל בן של איזה אברהם? הוא הבן של אברהם שלפני ההתגלות. ואילו יצחק הוא בן אברהם, איזה אברהם? אברהם שאחרי ההתגלות. ולכן אברהם הבין שהוא צריך לחלק בין הבנים את שני היהודים, את כל אשר לו ייתן לי יצחק כדי שיעשה את קדושת הכלל הלאומי, ולישמעאל ולפילגשים ולבני הפילגשים הנספחים אליו הוא נותן מתנות עבור העולם כולו. ולכן צריך שלא תהיה לו אחיזה בארץ ישראל. הייתי אומר שעד היום הזה האסלאם חוטא בדבר הזה, כשהוא איננו מוכן להכיר בזה שהוא דת בת של היהדות, שהוא בעצם התפשטות של תורת אברהם בעולם. ואם הוא היה מבין את זה כך, יכול היה להיות קשה. הבעיה היא שהוא רוצה לתפוס את מקומו של יצחק. כיוון שהוא רוצה לתפוס את מקומו של יצחק, אז הוא טועה לגבי הזהות שלו. זה בדיוק מה שאומר גביע בפסיסה לחתנים, אב שנתן לגטין, לגטין הכוונה צבא, לבניו בחייו, ושיגר זה מהזה, כלום יש לה מהזה כלום. עד כאן דברי גביע בן פסיסה. וכאן עולה לנו שאלה. בהמשך הדיון של אלכסנדרוס עם הכנענים ועם המצרים, כתוב, אמר להם אלכסנדרוס, אחזירו לו תשובה. אמרו, תנו לנו זמן, שלושה ימים, נתן להם זמן, ולא מצאו תשובה. ברחו, הניחו את שדותיהם, זרועות, כרמיהן נטועות, באותה שנה שמיתה. הסיום הזה, שמצאנו בשני הדיונים הראשונים, לא מופיע כאן. לא מופיע. לא כתוב שאמר להם אלכסנדרוס, תנו לו תשובה. נראה שהדיון הסתיים שם. כלומר, בני ישמעאל ובני קטורה סרבו להמשיך בדיון. מדוע? כי בהתחלה הם דנים עם אלכסנדרוס, לא עם ישראל. אבל אם אלכסנדרוס יאמר להם, אחזירו לו תשובה, אז הם חייבים לקיים את הדיון כלפי עם ישראל. ובני ישמעאל אינם מוכנים להכיר בלגיטימיות של שיח עם ישראל. בכל התורה מצאנו שיחות בין אברהם ללוט, בין יעקב לעשו, ואין שיחה בין יצחק לישמעאל. בני ישמעאל מוכנים לפנות את אינסטנציה הבינלאומית אל הקהיליה הבינלאומית על מנת שהיא תכפה על בני יצחק לתת את המדינה, לתת ארץ לבני ישמעאל. אבל אינם רוצים שהמדינה תבוא להם מישראל. כי ברגע שהיא באה להם מישראל, זאת הכרה בזהות של יצחק. והבעיה של ישמעאל צריך להבין מה היא. הוא בן מאמה. אם הוא ידבר עם בן הגבירה, אפילו עצם הדיבור, זו כבר הכרה בבן הגבירה. ואז אוטומטית הוא חוזר להיות בן השפחה ולא יורש. האפשרות היחידה של ישמעאל להרגיש ביטחון עצמי זה אם הוא מתעלם מקיומו של יצחק. הוא אומר, יצחק לא קיים. ולכן רק אז הוא יכול לדבר. לפני שנים היה חבר כנסת שבסוף הוא הורשע בריגול בשם עזמי בושר. מה? עזמי בושר. והוא התראיין לפני עיתונאי ישראלי, שכמובן לא יודע שום דבר באסלאם, זה חלק מההגדרה. ואותו חבר כנסת ערבי אמר לו, אתה יודע שאין דבר כזה עם ישראל, זה המצאה. זה המצאה של הציונים. באמת, אין דבר כזה עם ישראל, יש רק דת. והישראלי היה קצת עמום, אבל יש דבר כזה עם ישראל. הוא אמר, לא, מה פתאום, אין דבר כזה עם ישראל. העיתונאי הישראלי חשב שזה משהו הזוי. הוא לא הבין שזה תולדה הכרחית של התיאולוגיה המוסלמית. התיאולוגיה המוסלמית על מנת לתת קיום איזשהו היגיון פנימי לאסלאם צריכה להתעלם מהקיום הישראלי. ולכן פה אנחנו רואים גם בגמרא שכאשר רביה בן פסיסה אמר את מה שאמר, בני ישמעאל הפסיקו את הדיון. אין יותר דיון. כן? ולכן אין המשך לשיחה. יש כן שאלה של הגמרא, מה זה המתנות? מהי מתנות? אז זה נושא רחב מאוד שנצטרך לדון עליו בפעם הבאה. שלום.